יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת משפטים. כתוב בפרשתנו, ואילו המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחפשי חינם. ידוע שאם כתוב וו בהתחלה, זה אומר שזה מחובר למה שהיה קודם, לפרשה הקודמת. ואילה משפטים, הוו מחבר עם הפרשה הקודמת. אומר רש"י, מה אילה מסיני, אף אילה מסיני. כמו שבפרשה הקודמת, פרשת יתרו, קבלת התורה, 10 הדיברות וכולי, מה שכתוב שם, מתאר את סיני, שקיבלנו את התורה מהקדוש ברוך הוא, כך המשפטים שעכשיו הולכים ללמוד הם גם כן מסיני. לחיורה, מה אומר לי כאן רש"י? הרי ברור שהכל הם מסיני. כל התרי"ג מצוות הם מסיני. רש"י רוצה להגיד כאן, משפטים הם מצוות כאלה שהשכל לבד מחייב אותו. לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך וכו'. אז אתה תחשוב שאתה תקיים את המשפטים האלה בגלל שהשכל מחייב. האנושות, הדרך ארץ מחייב את זה. מה התורה ומגל עליך? לא. ואלה המשפטים. מה אלה מסיני? אם תהיה מחובר עם סיני, אז זה הערבות שאתה תקיים את זה. אבל אם לא תהיה מחובר עם סיני, רק השכל שלך, חז"ל אומרים, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אז הרגע של החטא אין שכל. אז ממילא אי אפשר לסמוך עליך, רק אם אני מחובר עם סיני. וככה כל המצוות. אז התורה מתחילה כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד. פעם ביקר במוסדות שלנו במגדל אור שופט בית המשפט העליון דוב לוין. הוא היה מצאצאי אגרא, זכותו יגן עלינו, היה ידן. ובתוך השיחה הוא אמר לי, את חוקי התורה אני לא תמיד מצליח להבין. למשל, כתוב בפרשתנו שהעבד עברי נמכר 6 שנים. הרי לפי התורה, האפשרות שיהיה עבד עברי זה רק אם הוא גנב, ואין לו במה לשלם, מוכרים אותו לעבד. כי יהודי אסור לו למכור את עצמו לעבד. כי הקדוש ברוך הוא אומר, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. אלא רק אם הוא גנב, אז בית הדין מוכרים אותו לעבד, ועל ידי זה משלמים את הגניבה. אומר השופט, בעיניי זה עונש קצת מוגזם. 6 שנים לעבוד להיות עבד על גניבה, ולא כתוב כמה ואיך. עניתי לו הגמרא בקידושין חף אומרת, כל הקונה עבד עברי קונה אדון לעצמו. לומדים את זה מהכתוב, כי טוב לך אמך. אומרים חז"ל, אמך במאכל, אמך במשתה. שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה והוא אוכל פת קיבר. ולא רק זה, לפני שאתה אוכל, הבעל הבית אוכל, צריך לדאוג לעבד שהוא יאכל קודם. לפני שאתה שותה, צריך לדאוג שהעבד ישתה. אתה הולך לישון, צריך לדאוג שיהיה לו מיטה טובה לפני שאתה הולך לישון. ומדייקים בדברי חז"ל שאומרים, הקונה עבד עברי קונה אדון לעצמו. אדון זאת אומרת שהוא יותר מהבעל הבית, הוא אדון לבעל הבית. ומה הפירוש? מובא שם בתוספות מהירושלמי, שאם אין לבעל הבית רק קרית אחת, אז הוא צריך לתת את הקרית לעבד, ושהוא ישן בלי קרית. זאת אומרת, העבד הוא יותר ממנו. נשאלת השאלה, באיזה אדמו"ר מדובר כאן? באיזה גאון, באיזה צדיק מדובר שצריך לתת לו את הקרית שלך? מדובר פה בגנב, שנמכר בגניבתו. אם כן, למה צריך כל כך לכבד את העבד, לתת לו את הקרית, מר ראשך? מהו ההסבר? אמרתי לשופט, ההסבר היא, התורה מלמדת אותנו את העומק שבדבר, שצריכים להתבנן איך יכול להיות שיהודי יהיה גנב. ברור שזה בא בגלל שהוא בא מבית של עניות ודוחק, בית שבור. כתוצאה מזה לא קיבל חינוך, לא קיבל אהבה, לא טופל, ולכן הוא מתנהג כך. באה התורה ומלמדת אותנו. אתה בעל הבית שאתה לוקח וקונה את העבד הזה, אתה מחזיק אותו. לפני שאתה אוכל, תן לו לאכול. לפני שאתה שותה, תן לו לשתות. תן לו את הקרית היחידה שיש לך. ובזה אתה מכבד אותו ומראה לו שיש לו אישיות שלו. וכשהוא ירגיש את המסירות שלך אליו, זה ישפיע עליו להתנהג אחרת. וכשיצא ממך, כבר לא יהיה גנב. כי הוא ראה איך מכבדים אחד את השני, איך מתייחסים לשני. ולא רק זה אומרת התורה, אלא כשהוא עוזב את בית אדונו, חל עליך מצוות הענקה. כך כתוב בדברים תדוו, הענק תעניק לו על במה המטרה? לבסס את החיים שלו, לאפשר לו לפתוח דף חדש. אז זה הפירוש. אמרתי לשופט הזה, העונש הזה 6 שנים זה לא עונש, זה חינוך לשנות את דרכו. אבל אצלכם בבית המשפט, שאתם שולחים אסירים לבית הסוהר, שם הוא נפגש עם אנשים מפוקפקים, לומד מהם את שיטת הגניבות באופן מתוחכמת ביותר, והמציאות היא שאחוז גבוה חוזרים לבית סוהר. עוד למדו את המקצוע שם. ואמרתי לו שזהו הסיבה שהתחלנו לפני 50 שנה כמעט את המדרשות בבתי הסוהר, ששם האסירים לומדים תורה ויראת שמיים, נמצאים במסגרות יותר חינוכיות, והתוצאה היא שאחוז גבוה מאוד לא חזר לבית סוהר. אחרי השיחה הזאת עם השופט, עשינו סיור במוסדות שלנו, שבהם לומדים אלפי תלמידים. במסגרת הסיור, בקמפוס, נכנסנו לכולל. בכולל לומדים כ-100 אברכים תלמידי חכמים, ובתוכם יש קבוצה שהם היו אסירים שנים רבות, היו במדרשות, חזרו בתשובה והפכו לתלמידי חכמים. וכאן המקום שאני רוצה לציין את הרב הצדיק רב חיים גולומבק שליטה, שזקוק לרפואה. רב חיים כבר 50 שנה עובד איתנו בבתי הסוהר. רב חיים היה נכנס ביום ראשון לבית סוהר ויוצא ביום שישי, אוכל איתם, יושן איתם, נמצא איתם. כך הוא בנה קבוצה גדולה של בעלי תשובה. כשנכנסנו לכולל, עמד אחד האברכים ומסר שיעור חבורה לחברי הכולל. כשראה את השופט לוין נכנס איתי, הפסיק את השיעור ואמר, כבוד השופט, אני נותן לך כאן בפומבי תודה וישר כוח. השופט הסתכל, איזה תודה. איזה יש הכוח. אמר לו אברך, אני נותן לך תודה ששלחת אותי לבית סוהר, שם נפגשתי עם רב חיים, שם התחלתי ללמוד תורה, נכנסתי לשיקום, והיום ברוך השם אני יושב ולומד עם משפחה מצוינת ובן תורה. נרגש כולו הסמיק השופט ואמר, זהו הפעם הראשונה בחיים שלי שמישהו נותן לי תודה שהכנסת אותו לבית סוהר. כשיצאנו אמר לי השופט, בכולל עכשיו הוכחת לי שכל מה שהסברת, שבכוח התורה ובדרך התורה וביראת שמיים, זה הדרך שמגיעים לשיקום מלא. מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור מהבית שלי. אמי עליה השלום הייתה הולכת בכל שבוע לשוק במאה שערים, ועורכת קניות לכבוד שבת. שבוע אחד הופיע מולה בחור צעיר, והציע לה עזרה לשאת את הסלים הכבדים לבית. אמי עליה השלום שמחה והסכימה. כעבור שבוע שוב ניגש אותו בחור והציע את עזרתו. אמי התרגשה מנדיבת ליבו ונתנה לו. כשהגיע לבית שמה לב שחסר לה כמה מאות שקלים מארנק. היא קישרה את זה מיד עם הבחור הזה שהוא גנב את הכסף. היא אומרת לאבא שלי זכר צדיק לברכה שהיא תלך לישיבה שלו לדבר עם המשגיח שם, הוא לומד, הוא נמצא שם במאה שערים, היא ראתה אותו מאיפה הוא יורד שם, היא שם בית מדרש. אבא אמר לה, חס וחלילה, תלכי ותגידי לו שאני קורא לו. הבחור הופיע בבית שלנו, ובתוך השיחה סיפר שהוא גר באחד מעיירות הפיתוח. הוא גדל בבית הרוס לגמרי. כיום הוא מתגורר במאה שערים שם בשוק אצל יהודי שבקושי יש לו מה לאכול, והוא הגיע למצב כזה שצריך לגנוב. אבא זכר צדיק לברכה אמר לו, מהיום הזה הבית שלנו זה הבית שלך. תבוא, תאכל, תשתה, מתי שאתה רוצה, שבת, חג. הבחור התחבר איתנו ונהפך להיות חלק מהמשפחה. ובחום הוא קיבל, ואהבה שהוא קיבל, הוא פרח כתלמיד חכם. האבא לא נרגע עד שמצא עבורו שידוך טוב, ועמד לצידו בחופה. זהו מה שלמדנו בפרשת השבוע, אמו במאכל, אמו במשתה. זה מה שהתורה מלמדת אותנו, איך מטפלים בעבד עברי. וזהו מה שהתחלתי, ואלה המשפטים. מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. כדי לא לחתור וכדי להשתקם ולהיות כפי שצריך, צריך להיות מחוברים לסיני. כבר סיפרתי כמה פעמים שרב לוי יצחק מברדיצ'ב שלח את הגבאי שלו בליל הסדר להביא לו חמץ. הגבאי יוצא ואומר, איפה אני יכול עכשיו להשיג לרבי לחם? נזכר שיש שם פושע אחד אל קפונה בעיר ידוע, אולי אצלו. הוא בא אליו לבית, דופק בדלת, הוא פותח, והוא שואל אותו, האם נשאר לך אולי לחם? אותו פושע נתן לו שתי סתירות. לחם בפסח? אשתי מקרצפת, מנקה כבר חודש ימים, הבית הפוך לנקות, תעוף מפה. הגיע לרב לוי יצחק, אמר לו, רבי, מכות קיבלתי, לחם לא קיבלתי. אחרי 10 דקות אומר לו רב לוי יצחק, לך תביא לי סמים. הוא יוצא החוצה, מאיפה יביא עכשיו סמים לרבי? חזר על אותו פושע, על אותו אדם, הוא פותח את הדלת, הוא אומר לו, אני לא רוצה חמץ, אני רוצה כזה חתיכה, הוא רמז לו על הסמים. זה? תחכה. תוך דקה נתן לו. הגבאי הביא את זה לרב לוי יצחק. רב לוי יצחק מברדיצ'ב לקח את החתיכת סמים, נכנס לבית המדרש ואומר, ריבונו של עולם, זה שלא יהיה חמץ בפסח, אין משטרה, אין שופטים, אין בתי סוהר, אין עונשים, תראו לא מצאתי. זה מה שאני מחזיק ביד, כמה שוטרים ושופטים ובתי סוהר ועונשים תוך דקה מצאתי. מה ההבדל בין זה לזה? כשלא יהיה חמץ בפסח, זה כתוב בתורה, יהודי מתחבר את זה עם הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך שופטים ושוטרים. אבל זה מה שאני מחזיק ביד, אני לא עושה את זה רק בגלל המשטרה והשופטים, עם זה אני אסתדר. זה הפירוש. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה אלו מסיני, אף אלו מסיני. אתה רוצה לקיים את כל המצוות בין אדם לחברו, כפי שמבואר בפרשה, רק אם תהיה מחובר עם סיני. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, מדבר שקר תרחק. התורה מזהירה אותנו להתרחק מדבר שקר. דוד המלך אומר בתהילים קא, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. הגמרא במסכת סנהדרין קג אומרת, אמר רב חסדא, ארבע כיתות אינן מקבלות את פני השכינה, ובתוכם אחד מהכיתות הם כת שקרנים. כתוב בספר החינוך מצווה עייני, השקר אין דבר מאוס ממנו, מפני שהשם יתברך הוא אלוהי אמת. ואין הברכה מצויה וחלה, אלא במי שמדמה את עצמו לקדוש ברוך הוא להיות דובר אמת. כפי שאמרו חכמינו במסכת שבת נוני, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. במסכת סנהדרין מובא סיפור מזעזע על רבי טוויומה, שהוא בא לגור בעיר ששם הקפידו לדבר רק אמת. יום אחד הייתה אשתו חופפת את ראשיו בביתה, ובאותו רגע באה השכינה והקישה בדלת, ושאלה את רב טוויה, שאלה אותו על אשתו. אז הוא חשב שזה לא צנוע לספר לשכינה מה אשתו עושה עכשיו. לכן הוא אמר לה, אשתי לא בבית. לאחר כמה ימים, לא עלינו, מתו שתי בנותיו. באו אנשי העיר וביקשו לדעת אם דיברו בבית הזה שקר, כי יש להם מסורת ששום נזק לא יקרה בעירם רק בזכות שיהיו דוברי אמת. אז הוא סיפר להם את כל הסיפור, כדי שלא לספר מה הוא עושה אשתו, היא אמרה לו בבית. ביקשו ממנו לעזוב את העיר, כדי שלא תגרה את המוות באנשי המקום. עד כדי כך הכוח של אמת. עוד מסופר בגמרא יבמות סמך ג' על רב. אשתו של רב הייתה מצערת אותו. אם היה אומר לו לבשל עדשים, הייתה מבשלת חומוס. כשביקש חומוס, הייתה מבשלת עדשים. לימים גדל חיה בנו. כשהיה רב שולח את בנו להגיד לאמא, לאשתו, מה שהוא רוצה לאכול, היה חיה ביוזמתו אומר לה את ההפך מה שאמר האבא. כי הוא ידע שאמו תעשה את ההפך, ומתוך כך הוא יקבל מה שרוצה. באחד הימים אמר רב לבנו חיה, תראה, אמך נעשתה טובה יותר, היא כבר עושה כל מה שאני מבקש. אמר לו בנו חיה, אני הגורם שתעשה את מה שאתה מבקש. כי אני אומר לה את ההפך ממה שאתה אומר, וככה היא עושה הפוך, יוצא מה שאתה רוצה. רב הזדעזע, אמר לו, אינני רוצה בשום פנים ואופן שתתנהג כך, כי הנביא ירמיהו צועק ואומר, שלא עלינו הצרות שיש על עם ישראל, זה בא מהשקר. הוא אומר, לימדו לשונם דבר שקר, ומזה באה הגזירות. חז"ל מספרים לנו עד כמה הקפידו רבותינו על מידת האמת, שלא להוציא שקר מפיו, לא רק שקר, אפילו במחשבה שגם יהיה אמת. הגמרא מספרת על רב ספרא, שהיה לו חפץ למכור. בא אליו קונה, בשעה שרב ספרא קרא קריאת שמע. ואותו קונה אמר לרב ספרא, אני רוצה לקנות את החפץ בסכום כך וכך. נגיד בסכום 1,000 שקל. רב ספרא לא ענה לו, כי הוא היה באמצע קריאת שמע. הקונה חשב שהוא לא עונה לו, כי הוא לא רוצה בסכום הזה, רוצה יותר. אז הקונה הוסיף, אני אתן לך 1,500. הוא המשיך לו לענות, לו, אני אתן לך 2,000. כשרב ספרא סיים קריאת שמע, אמר לו לקונה, קח את החפץ במחיר ההצעה הראשונה ב-1,000 שקל. כי באמת בליבי, כשאמרת 1,000 שקל, הסכמתי למספר הזה. זה שלא עניתי היה בגלל שהיה אסור לי לענות באמצע קריאת שמע. והיות שבליבי הסכמתי, אני לא רוצה יותר. רבי עקיבא איגר, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, כותב מענה הלכתי לדייני קהילת בליסטוק. הוא כותב להם כך, שאין כדאי שממרחקים יפנו אליו בשאלות, כאילו אלמן ישראל, ובאזור שלהם יש הרבה גדולי תורה שיכולים לשאול אותם. אז בגלל זה הוא לא היה עונה להם. תשאלו את הגדולים אצלכם. אך כותב רב עקיבא איגר, אני מתאמץ לענות לכם, היות ונפגשתי עם ידידי, ידיד מהעיר שלכם, והוא ביקש שאם אתם תפנו אליי, שאני אענה לכם. באותו רגע אומר רבי עקיבא, ושתקתי, ואני חושש אולי אפילו נעשיתי עם הראש, שכאילו אני מסכים. אז היות ועשיתי עם הראש כאילו אני מסכים, זה כבר צריכים לשמור על זה, כי אחרת זה שקר. עד כדי כך. האויב ישראל רב אברום ישוע אשל מאפטס חוס יגן עלינו מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, הגיע פעם לפונדק וכיבדו אותו באוכל טוב. הרי שגמר לאכול, שאל אותו הבעל הבית, אולי הרבי האדמו"ר רוצה עוד מהמאכל הזה? אמר מיד כן. ניגש הגבאי אל הרבי ולחש לו באוזנו, רבי, זה לא יפה להגיד מיד כן, זה נראה כמו רפתן, זה לא יפה. ענה לו האויב ישראל, ולשקר זה כן יפה. מאזינים יקרים, כתוב בספרים הקדושים, שמי שדובר אמת בלבבו ובפיו זוכה לקרבה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. כך כותב רבינו בחי זכותו יגן עלינו. במילים האלה, כל המחזיק במידת האמת תפילתו נשמעת כי קרוב לשם. וכך כתוב בתהילים, קורב השם לכל קוריו לכל אשר יקראו באמת. צדיקים היו אומרים שאנחנו אומרים כל יום בתפילה אמת ואמונה, חוק ולא יעבור. הם פירשו כך, כדי שתהיה אמונה צריך להיות לפני זה אמת. כדבר אלוקינו אמת. וכך כתוב בזוהר הקדוש, לית אמונה בלי אמת. ובזה נבין ממה שכתוב בבאר משה, שם הוא מביא את המחילתא בפרשתנו על הפסוק מדבר שקר תרחק. והוא מוסיף שזה עזרה, המילים האלה דבר שקר תרחק, עזרה לפרוש מן האפיקורסיות. לכאורה, מה הקשר מהאפיקורסיות עם השקר? אלא כפי שאמרנו, כדי שתהיה אמונה שלימה, צריך להיות דובר אמת, כי השם מלויקים אמת. יקיריי ואהוביי, מזינים יקרים, תשימו לב מה אומר רב זירה. רב זירה אומר שאבא ואמא לא יגידו לילד, אני נותן לך מתנה או משהו, ובסוף לא ייתנו לו. למה? מפני שהילד לומד מזה שאפשר לשקר. וחכמינו חששו והזהירו שהילד לא יתרגל לשקר. כי עיקר הצלחה בחינוך לילדים היא מידת האמת. ראש ישיבת פונביש, הגאון רבי שלוימה יוסף קנמן, זכר צדיק לברכה, סיפר שבזמן שלמד אצל החפץ חיים ברדין, יום אחד קרא לו החפץ חיים זכותו גן עלינו ואמר לו שיוד ויש אצלו עכשיו כסף מהספרים שמחר, חפץ חיים היה מוכר לבד את הספרים שלו, יש לו כסף, ויוד ובאים עליו אליו אנשים לבקש הלוואה גמח, והוא מכיר חלק מהם שהם לא אמיתיים וכמעט בטוח שלא יחזירו לו את הכסף. והעיצה שלו להגיד להם שאין לו כסף. ועל ידי זה הוא עלול להיכשל בדבר שקר. הוא לא רוצה להיכשל. לכן הוא ביקש מרב קנמן, אומר, אני אקנה לך את הכסף שלי. זה עכשיו שלך, ככה שאם אני יוצא מהפה שאין לי כסף, שלא יהיה שקר. מה לומדים מהמעשה הזה? החפץ חיים לא יתיר לעצמו להגיד אין לי כסף, אפילו שהוא ידע שהוא יפשיט את הכסף, כדי לא להוציא שקר מהפה. ראש ישיבת סלבודקה, שזכיתי ללמוד אצלו, הגאון רבי מורדכי שולמן, זכר צדיק לברכה, ראה פעם שבמשרד בישיבה בסלבודקה הדפיסו בלנק עם ציור של בניין הישיבה, ובציור הכניסו כמה עצים מסביב לבניין כדי שהתמונה תיראה יותר יפה. כשראה את זה הראש ישיבה, ציווה מיד להשמיד את הבלנקים האלה, ואמר, היות ובאמת אין שם עצים כאלה, ולכן זה שהכנסתם כביכול עצים זה שקר, מבלנקים שיש בהם שמץ של שקר לא נבשע. החזון איש זכותו יגן עלינו כותב בספרו אמונה וביטחון פרק ד' כך, תשמעו את הלשון, ראוי לקבוע דיבור במידת האמת המתוקנה ולא במידת השקר המקולקלה. כי חז"ל החמירו מאוד בזה. וכאן הוא אומר, הוגנות השקר אינו בשביל המרמה שבו שמשתמש בשקרו בשביל רווח, שעל ידי רווח הוא מקווה דרך השקר ירוויח. אלו אף אין שום רווח. עצם להוציא מילים של שקר גורם לנפש שלך להתרחק מהקדוש ברוך הוא. ולכן צריך להקפיד מאוד להיות דובר אמת. ועוד דבר, כשאדם מבטיח דבר לחברו שיעשה לו את הדבר הזה, ואם בלב שלו הוא חושב לא לקיים, הוא עובר על זה עליו מן התורה, כתוב חז"ל דרשו במסכת בבא מציע על הפסוק בחומש ויקרא י"ט, איפה צדק ואין צדק יהיה לך, שיהיה אין שלך צדק ולאו שלך צדק. בספר חסידים מובא דוגמה כמה צריך להיזהר לא לגרום גם לשני לשקר. למשל, הוא אומר, אם תראו אדם רואה בני אדם שמתלחשים ביניהם, ואתה רוצה לדעת מהם מה הם מתלחשים, אל תשאל אותם. למה? כי אתה תגרום להם לשקר. אם מתלחשים לבד, סימן שלא רוצים שתדע. עוד דוגמה, אדם מזמין את חברו לשמחה, בר מצווה, חתונה, ולאחר השמחה הוא פוגש בחברו שלא הגיע לשמחה. אל תשאל אותו למה לא באת, כי יש סיכוי רב שעלה השתמש בתירוץ של שקר. לא הרגשתי טוב, הבן שלי חולה, כל מיני דוגמאות. על כן אל תשאל אותו למה לא באת, אלא תגיד לו כך, אני בטוח שהיה לך סיבה לא לבוא. ובכך אתה חוסך מחברך את הצורך להמציא תירוץ שאיננו אמת. ואפילו שקר שבאמצעותו מגיע לחקר האמת, גם צריך להתרחק ממנו. כך אומרת הגמרא במסכת שבועות ל"א, מניין לנושה בחבו מנה? מישהו חושב שהחבר שלו חייב לו 100, הוא מפחד שהוא לא יודע מה הוא עושה, הוא בא לחבר שלו ואומר לו, אתה חייב לי 200, ואז הוא מצפה שהוא יגיד, מה פתאום 200, רק 100? אז דרך השקר אתה גורם לו להתוודות מה שהוא עשה. גם זה אסור. למה? אומרת הגמרא, מדבר שקר תרחק. מאזינים יקרים, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה היה סנדק, והמוהל, בלי כוונה ברוך, חתך לו את האצבע, ואז חפשו לו את היד, את האצבע. היה שם איזשהו מסמך, מכתב מאוד מאוד חשוב, שרב אלישיב יחתום על זה. ויוד והיד שלו היה חבושה, הוא לא יכל לחתום. הנכד שלו אומר לסבא רב אלישיב, אני יודע לחכות בדיוק את החתימה שלך. והסבא יושב לידי, זה לא, אז אני אחתום. ענה לו הרב אלישיב, זה חסר בחותמו של אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. לכם מאזינים יקרים, נשתדל להיות דוברי אמת. השם אלוקים אמת, תירוס אמס, ועל ידי זה מתחברים עם חותמו של הקודש ברוך הוא, ומניעים קשורים, אורייסה וקודשו בריך הוא חדו. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.